כלפי מקורות על הבימה. טוב, שלום לכולם. אני שמח שאנחנו ממשיכים בשיעורים אחרי הפסקה של השיעורים שנתתי בגלות אמר, גלות אוסטרליה, סינגפור. לצערי הגלות כל כך מרה עד כדי כך שאנשים לא מרגישים את זה אפילו. לא מרגישים עד כמה זה מר, נראה שם שכאילו שהכל טוב. אבל אני שמח להמשיך פה בארץ הקודש איתכם. אנחנו דיברנו בפעם שעברה, היה שיעור מחשבתי בענייני צניעות, וכיוון שהנושא חשוב ומשמעותי וגם דיברו איתי כל האנשים אחר כך, אז אני אמשיך עוד איזה פעמיים בעניינים המחשבתיים האמוניים של ענייני צניעות בערך פעמיים, ואז ננסה לעבור לנושא הבא בעזרת השם. טוב, אנחנו מנסים לברר היום את סוגי הדחפים שיש לנו, או בלשון אחר סוגי היצרים, את המשמעות שלהם ואת המשמעות שלהם לגבינו. אני אסביר עוד מעט. בואו נראה את הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, פרק כ"ב הלכה י"ח, נבין קצת יותר. אומר הרמב״ם, אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות והביאות האסורות. אמרו חכמים, בשעה שנצטוו ישראל על העריות, בחו וקיבלו מצווה זו בתרעומות ובכייה, שנאמר בוכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו. הרמב"ם מודיע לנו, תדע לך, היצר הכי קשה לאדם, לרוב העם, להתגבר עליו, זה יצר עריות. יצר עריות, יצר המין, זה הדבר הכי קשה לרוב האנשים. ועם ישראל קיבל את זה ובכה. לא הייתה לו ברירה, אבל הוא בכה כשהוא קיבל את המצווה הזאת של ענייני צניעות. והרמב"ם ממשיך בהלכה י"ט ואומר, ואמרו חכמים, גזל ועריות, פתאום נכנס לנו עוד דחף פה, גזל ועריות, נפשו של אדם מתאווה להם ומחמדן, ואין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהם פרוצים בעריות וביאות אסורות. הרמב״ם עוד פעם חוזר על הקושי של יצר עריות. אין לך קהל בכל זמן, כלומר הפרצה הזאת של עריות, בכל דור צריך לדבר עליה מחדש, כל דור בדרך שלו, בשפה שלו. וכאן הרמב"ם מוסיף עוד יצר, עוד דחף, גזל, כלומר יצר הממון. אז יש לנו יצר עריות, יש לנו יצר ממון. בפעם שעברה הזכרנו בתור באחד מהמקומות שדיברנו על עוד יצר נוסף של יצר אכילה. יש לנו דחפים בעולם שקשה לאנשים להתגבר עליהם. עריות, כסף, אוכל. והשאלה היא, מה בדיוק גורם לקושי הזה? ואז אולי לחשוב מה עושים עם זה. אבל למה זה כל כך קשה לנו? למה כל כך קשה לנו להתגבר על הדברים האלה? כמובן, כל אחד יש לו את הקשיים שלו, את הדברים שלו, בדחפים האלה. למה זה כל כך קשה? מרן הרב קוק זצ"ל מבאר, מופיע גם בשמונה קבצים וגם באורות הקודש, ג' עמוד ר' צדיק ח', אתם יודעים שהרב כתב את הדברים בהתחלה בתור קבצים, כל מיני דברים מפוזרים. הוא לא סידר את הדברים. הדברים שהרב קוק בהתחלה היו מפוזרים, חוץ מעין היה שהוא כתב עוד בחוץ לארץ, אבל כשהוא מגיע לארץ, הכל מפוזר, הוא לא מסדר, וכנראה שהוא לא מסדר בגלל שהוא היה בקדושה כזאת גדולה, הוא לא הצליח, כנראה. ואז ניגש אליו סבא שלי, שהיה מאוד קרוב אליו, המשורר, הרב יוסף צבי רימון, ואמר לו, למה הרב לא מסדר את התורה? לא מסודר, התורה לא ברורה, אי אפשר להבין את הדברים. ואז ניגש אליו אחר כך הרב הנזיר. אז הרב קוק אומר לו, המשורר יוסף צבי רימון מתלונן שאני לא מסדר את הדברים, תורה לא מסודרת. אמר לו הרב הנזיר, האם הרב מוכן שאני אסדר את הדברים? עד אז הרב קוק לא הסכים אף פעם שיערכו את הדברים שלו, ואז הוא הסכים פעם ראשונה, והרב הנזיר סידר את אורות הקודש. אז אורות הקודש זה סידור של הרב הנזיר של כל מיני קבצים מפוזרים, אבל במקור זה בשמונה קבצים. אומר הרב, יצרה דעריות, יוכל ללפף את האדם יותר עמוק מהשורש של קישור החיים שלו עצמו, מפני שהוא נעוץ בנטיית המשך החיים של הדורות כולם. כלומר, הרב קוק אומר, תדע לך, ככל שהקשר, שהיצר, קשור יותר להמשך החיים, כך הוא קורא לזה, ממילא עוצמתו גדולה יותר. ככל שדבר קשור יותר ליצירת חיים, לבניית חיים, כך יהיה יותר קשה להתגבר עליו. והרב ממשיך, לעומת זה בקדושה יכולים לעלות על ידי קדושת הברית למדרגת דוגמה של צדיק, דוגמה של צדיק בכל הדורות. כלומר, אותו יצר שיש לו משמעות שהוא מביא אותך לדרגה של צדיק, זה גם מה שמפיל אותך. והרב ממשיך, אולי לפני זה, לפני שנמשיך, הקטע הראשון הרב אומר, תדע לך, למה יצר עריות כל כך קשה לנו? כי ביצר עריות אנחנו יכולים ליצור חיים. ככל שהיצר יכול ליצור משהו גדול יותר בעולם הזה של חיים, של יצירה, יהיה יותר קשה להתגבר עליו. כאן ביצר עריות אדם יוצר חיים. או אם נגיד את זה בסגנון אחר, אדם דומה לקדוש ברוך הוא. דומה ביצר עריות, כי ביצר עריות אדם מקבל את היכולת ליצור חיים. כשאנחנו קוראים את פרשת בראשית בפרק א', יש תחושה שהקדוש ברוך הוא היחיד שייצור חיים בהתחלה. בהתחלה, עד שאנחנו מקבלים את הברכות של קרו ורבו, אבל כאילו הוא יוצר את העולם. פתאום יש הפתעה ואנחנו יכולים ליצור חיים. היכולת שלנו ליצור חיים, והיכולת של בן אדם ליצור בן אדם, שהוא חושב, שהוא... זה יכולת אלוקית. בשבע ברכות יש לנו שתי ברכות של יוצר האדם. ברכה אחת יוצר האדם, ברוך אתה השם יוצר האדם, ואז עוד ברכה. מה זה הברכה השנייה? הראשונה זה ליצירת האדם. בברכה השנייה אנחנו אומרים, אשר יצר את האדם בצלמו, בצל דמות עמידו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד. ברוך אתה השם יוצר האדם. הברכה הראשונה מדברת על יצירת אדם. הברכה השנייה מדברת, בסדר הזה, מדברת על יצירת אדם יוצר. אדם שהוא יוצר והתקין לו ממנו בניין עדי עד, שהוא יכול להמשיך ולבנות וליצור כמו אלוקים. זה הופך את האדם להיות במדרגה מסוימת, באיזה נקודה אלוקית מסוימת, ובגלל שאדם יכול ליצור חיים ולהיות כמעט כמו הקדוש ברוך הוא בדבר הזה, לכן זה כל כך קשה, לכן זה יצר כל כך חזק, כל כך עוצמתי, שלכן כל כך קשה להתגבר עליו. ממשיך הרב ואומר, שני לזה הוא עניין חמדת גזר. ראינו ברמב״ם שיש גם יצר ממון, אבל כבר ברמב״ם ראינו שיצר הכסף הוא מספר 2. הרמב״ם אומר, הריות זה אף אחד לא, בכל דור יש בעיות וקשה לרוב עם, וגם יש גזר. מסביר הרב שהרכוש הוא גם כן מעמיד על רגליו את הדורות בתור ירושה, שאהבת הקניין הרעה תוכל להשפיל מאוד, והטובה שבקדושה תוכל לעלות למרומי החיים ועליונותם. כלומר, היכולת הכספית היא יכולת לבנות את העולם. היא לבנות יכולת כמעט ליצור עולם. אנשים ביצר הכסף פועלים, משכללים, יוצרים מפעלים, יוצרים כסף שיוצר דברים. תראו, יש המון אנשים בעולם, יש לי חברים בעולם שיש להם כסף מספיק בשבילם, בשביל הילדים שלהם, הנכדים שלהם, כמעט הייתי אומר, הצאצאים שלהם עד סוף כל הדורות. לא מדדתי בדיוק, אבל ביליונים, יש לי כמה כאלה, לא הרבה, אבל כמה כאלה שקשורים למפעלים שאני מנסה גם, מפעלי החסד והחינוך, ואתה אומר לעצמך, אדם יש לו כסף, כמה, אין לו מה לעשות. כלומר, הוא ינסה לבזבז את הכסף, לא יצליח. לא יצליח. בשביל מה הוא ממשיך? למה הוא ממשיך? יש איזה משהו בטבע של האדם שהוא מנסה ליצור. אני מסתכל עכשיו בצורה החיובית, לא השלילית. הוא מנסה ליצור, הוא מנסה עוד ועוד. זה לא רק לעשות כסף. זה איזה דחף כזה. לבנות ולשכלל ולהקים עוד חברה ועוד סטארט-אפ ועוד דברים ועוד... יש איזה משהו בפיתוח העולם, ואני אומר, הדבר הזה כמובן, אומר הרב, הוא יכול להיות חיובי. אתה יכול לפתח עולם וליצור והמון המצאות והמון דברים שמצילים את העולם, ממש, מפתחים אותו, נוצרו בגלל הדחף הזה. ברור שהדחף הזה, האמביציה הזאת, ליצור, לפתח ובסופו של דבר אולי לעשות כסף, זה דבר שפיתח את העולם. מצד שני, זה דבר שגם יכול להפיל אותנו. זה יצר חזק. הוא לא חזק כמו הראשון. למה הוא לא חזק כמו הראשון? כי הראשון עוסק ביצירת חיים, ביצירת אדם. כלומר, הראשון עוסק ביצירה אנושית. השני עוסק ביצירת מבנה. יצירת מבנה זה דבר מדהים, אבל כמובן הוא לא באותה דרגת תשוקה ועוצמה כמו הדבר הראשון. יש לנו את היצר שהזכרנו פעם קודמת, יצר אכילה. יצר אכילה הוא מספר 3. מה, היצר החזק ביותר הוא יצר הריות, היצר השני הוא יצר הכסף. יצר אכילה הוא מספר 3. למה הוא מספר 3? מצד אחד האכילה עוסקת בבני אדם. כלומר, זה דבר שהוא דומה קצת כאילו להריות, הוא עוסק בנדה. מצד שני, הוא לא עוסק בפיתוח, הוא עוסק בנקרא לזה שימור, תחזוקה. הוא לא יוצר את הסטארט-אפ, הוא לא יוצר את האתר, הוא מתחזק אותו. אז בגלל שהוא מתחזק, הוא מתחזק חיים, אז זה עדיין יצר, הוא מתחזק בן אדם. יש יצר של אכילה, אבל הוא מספר 3. עכשיו, היצרים האלה הם כמובן אלה שעוזרים לקיים את העולם. הם חייבים להיות חזקים, הם חייבים, עוד מעט ננסה להסביר את זה קצת יותר, אבל הריון מספר 1, ממון מספר 2 כסף, מספר 3 אכילה. הזכרנו פעם את יצר עבודה זרה, בשיעור הקודם. דיברנו שם אז על הגמרא, הגמרא ביום הדף סמכתת, שניסו לבטל את היצר והצליחו לבטל יצר עבודה זרה. למה יצר עבודה הוא כל כך חזק עד שאי אפשר היה להמשיך, וחכמים אמרו, בבקשה השם, תבטל אותו. כי יצר עבודה זרה עוסק במי? אם יצר עריות, יצר הממון עוסק בבניין העולם, ואם יצר עריות עוסק באדם, יצר עבודה זרה עוסק בקדוש ברוך הוא. בקדוש ברוך הוא, כמובן, הוא עוסק בקדוש ברוך הוא. הוא עוסק ישירות בקדוש ברוך הוא. היצר הזה מחבר בין שמיים לארץ. הוא עוסק בדברים הכי גבוהים ומרוממים בחיבור של המציאות שלנו לדבקות האלוקית. הוא עוסק בקדוש ברוך הוא, הוא עצום. הרצון של הבריאה להתחבר לקדוש ברוך הוא כל כך עצום שכשזה היה במלואו, אי אפשר היה לעמוד בזה, אי אפשר היה לעמוד בזה. אנחנו לא מבינים, אבל כל אחד שקורא את דברי הנביאים מבין שיצר עבודה זרה הוא חזק בצורה בלתי רגילה. הוא חזק כי הוא עוסק בקדוש ברוך הוא, וזה וואו, דבר שהוא בנקודה, אי אפשר היה לעמוד בזה, ואת זה חכמים ביטלו, וזה לא קיים היום. יש כמובן את עבודת השם, את הדבקות, אבל אין לנו כבר את היצר הזה שהיה פעם. ואני רוצה, לאור הדברים האלה, לעבור לשלב הבא. למחלוקת גדולה בין הראשונים, שקראתי לה חרפה או קדושה. הרמב״ם, מורה נבוכים, חלק ב', פרק למדבר, אומר הרמב״ם, החוש הממשש, אשר ביאר אריסטו במידות, ואמר שזה החוש חרפה לנו. כלומר, אריסטו אמר, חוש המישוש שאדם נהנה למשש. כמובן, דובר כאן בעיקר שהוא נהנה, יש כל הדברים שאדם נהנה למשש, אבל בעיקר כשמדובר על ענייני הריות. אומר הרמב״ם, אריסטו אמר שזה בושה, חרפה. ומה טוב מה שאמר. כלומר, אריסטו צודק, כי באמת הוא חרפה, מפני שהוא לנו מאשר אנחנו בעלי חיים, לא דבר אחר. כשאר הבהמות ואין בו דבר מעניין האנושות. הרמב״ם כאן בצורה תקיפה אומר, אם אתה נהנה ממישוש, אתה כמו בהמה, אתה לא בן אדם בכלל. זה לא שייך בכלל למין האנושי. אמנם שאר התענוגים החושיים כריח, שמע, ראות, אף על פי שהם גשמיים, הנה ימצא בהם את אחת תענוג לאדם מאשר הוא אדם, כמו שביאר זה אריסטו. כלומר, ראייה, שמיעה, ריח, זה דבר שיש לו גם משמעות טובה. אלה דחפים, או צרים, או תענוגות, שיש להם גם דברים טובים. אבל המישוש, אין בו שום דבר טוב. זה ממש... רק בדיוק פרשת שבוע עכשיו, גשנה ועמושך בנית, שם זה כמובן רק להרגיש. אבל זה אומר, כמו אריסטו, זה רק רע. ולמעשה, הגישה הזאת של אריסטו והרמב״ם היא גישה רחבה יותר. זה לא רק המישוש, אלא באופן כללי, גם לגבי יצר הריות ויצר מין, לראות אותו כדבר באופן כללי יותר מרוחק ונמוך, והיה עדיף להימנע ממנו עקרונית, אם היה אפשר כמה שיותר. אבל באיגרת הקודש, איגרת הקודש מיוחסת לרמב"ן, לא ברור שהרמב"ן כתב את זה, אבל זה מיוחס לרמב"ן. יש גישה אחרת לגמרי. המקור הבא כאן, שאילו היה מאמין שהעולם מחודש בכוונה, לא היה אומר כך זה היווני הבליעל. כלומר, אריסטו, אם הוא היה מבין שיש כאן עולם נברא והקדוש ברוך הוא יצר את העולם, הכוונה, זה לא דבר שנוצר איכשהו במפץ גדול, לא באיזה מקרה. הוא לא היה אומר שהמישוש, שהמין, זה חרפה לנו. אבל כל בעלי התורה מאמינים שהשם ברא את הכל כפי מה שגזרה חוכמתו. ולא ברא דבר שיהיה גנאי או כיעור. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצר דברים שבמהותם רעים. אין דבר כזה. זה לא נוצר במקרה. קדוש ברוך הוא שותף ליצירת האדם, לא שותף, יצר את האדם, את העולם, וזה לא דבר שנוצר במקרה שאתה יכול להגיד שטוב, יש דברים טובים שנוצרו, יש דברים שרעים שנוצרו. אם הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, כל מה שהוא יוצר, רק טוב. וממשיך שם באיגרת הרמב"ן, שאם יאמר שהחיבור הוא דבר של גנאי, אתה אומר שכל אותם יצרים מיניים, החיבורים, הנה כלי המשגל עם כלי הגנות, והרי השם יתברך ברעם במאמרו, לא יכול להיות. אי אפשר להגיד שזה גנאי. והוא ממשיך שם, ולסון נתכוונו זאת ואומרם, שלושה שותבים יש באדם, ואלו הן איש ואישה והקדוש ברוך הוא. ואם היה הדבר גנאי, איך היו כוללים את השם יתברך, בדבר שהוא כך, אם זה היה גנאי, איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שותף, הוא, אבי ואמו, שותפים ביצירת האדם. הגישה הזאת, אני אגיד לך, אני לא מתייחס לזה. למה אני לא מתייחס לזה? בגלל שלו היינו חיים בתקופת הרמב״ם, או לא היינו חיים פעם, היה מקום באמת לדון בזה, ויש מקום לדון בזה עדיין, פילוסופית. אבל כמדומה, שכל גדולי הדור, בדור שלנו, אימצו את גישת הרמב״ן ולא את גישת הרמב״ם. זאת הגישה, זאת הגישה שבה אנחנו הולכים, לא רק מרן הרב קוק זצ"ל, שברור שהולך בדרך הזאת, ורב צדוק שנדבר ואחרים, מי שהולך היום בגישת הרמב״ם, מאמלל את החיים שלו ושל אשתו. אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר. זה לא החיים, זה לא הדרך. הסטייקלר, רב ישראל קנייבסקי ואחרים, גדולי הדור, הנחו, כמובן, ויש לי עוד רשימה, אני לא צריך לפרט פה עכשיו, אבל הנחו שזאת לא הדרך. הדרך היא לא דרכו של הרמב״ם, זה לא הדרך שאותה אנחנו מאמצים, והדרך שהתקבלה במהלך הדורות היא דרכו של המיוחס לרמב״ן, של איגרת הקודש, שאנחנו מבינים שהיצרים והדחפים הם חשובים, משמעותיים, אבל כשמשתמשים בהם בצורה הנכונה. ואם תרצה פעם, אפשר לדבר בצורה אישית יותר על הרמב״ם, אני לא אעשה את זה עכשיו, בסדר? עודד. אז אפשר בצורה... עכשיו, כמובן, הרמב״ן על התורה אומר, דע כי המשגל הוא דבר מרוחק, נמאס בתורה הזו, נתי קיום המין, כלומר, הרמב״ן כותב שמשגל הוא דבר נמאס, אבל זה לא סותר את הרמב״ן או את המיוחס לרמב״ן שראינו עכשיו, כי תלוי איך אדם משתמש. אם אדם משתמש ביצר המין כאיזה מטרה בפני עצמה ומשתמש בו לדברים לא נכונים, זה באמת בעיה. אם הוא משתמש בו בצורה הנכונה, אז זה דבר שהוא יכול להיות אפילו נשגב ומרומם. והמהר"ל מבאר את הדברים באר הגולה, כי הרבה אומרים כי חרפת האדם ובושתו וכלימתו חיבור איש עם אשתו, עד שאמרו בהסכמה מוחלטת חוש המישוש חרפה עולם. כלומר, אומר המהר"ל, אריסטו הבין שבכלל חיבור בין איש לאשתו לא טוב, הוא חרפה, אין ברירה. אבל ואומר המהר"ל, דבר זה באו להרחיק החכמים, כי לא יסבול דבר זה הדעת, כי יהיה יסוד הכל אשר הוא קיום העולם, שהוא פרייה וריבה וכו'. כלומר, אומר, לא יכול להיות. פרייה וריבה, יצירת חיים, נגיד שזה נוצר על ידי חרפה, לא יכול להיות, אומר המהר"ל. אבל ממשיך המהר"ל, ויותר מזה, כי אין דרך כבוד השם יתברך, שיהיה דבר שהוא יסוד העולם, הדבר גנות וחרפה, וכאשר היסוד הוא ראו, הכל אשר נבנה עליו הוא נופל. לכן ראוי להרחיק דעת זה, כי אין בחיבור, הוא לא מדבר עכשיו רק על יצירה של חיים, אין בחיבור איש עם אשתו שום דבר של פחיתות כלל. כלומר, ההנאה הפיזית, החיבור הפיזי בענייני הראיות, מטרתם לחבר בין איש לאשתו. זה לא רק ליצור ילד, גם בזמנים שאישה בהיריון, או שעכשיו אין אפשרות ליצור עוד ילד, גם אז אומר המהר"ל, תורה אומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. החיבור בין איש לאשתו הוא דבר שיש בו צד רוחני, לא רק פיזי, יש בו צד גבוה, יש בו צד רוחני. כאשר הוא משמש, כמו שאמרתי, בצורה הנכונה, במטרות הנכונות. רב צדוק הוסיף עוד דבר, קצת אולי עוד יותר או תוספת קומה בהקשר הזה, ואומר, תקנת השבעים עוד וב, והיינו כידוע מהטבעים, וכל הולדה הוא רק על ידי תאווה. וכן איתה, ביום הסמך תת עמוד בית, וכבשו יצר הרע, לא השתכח, ראינו את הגמרא, כשניסו לבטל את יצר הרע, לא מצאו ביצה. אומר רב צדוק, לא אמרו דלא היה זיווג, רק לא היה הולדה. כלומר, לא כתוב בגמרא שלא היה חיבור בין איש לאשתו, שלא היו יחסי אישות אחרי ביטול יצר הרעיות. רק אמרו שלא נוצר יצור. כלומר, גם אחרי ביטול היצר, הם ניסו להמשיך ולקיים, נסות להיות ביחד. הם לא הצליחו ליצור ילד. למה הם לא הצליחו? אומר רב צדוק, וכך רצה השם יתברך, שיהיה יצירת האדם על ידי תאווה. זה ממש כבר חידוש גדול. ושיהיה בו יצר דתאווה בתולדה, ועל זה יהיה מקום לבחירה ולהשתלדות, ומקום לתורה שהוא רק על ידי היצר. כלומר, אומר רב צדוק, למה לא נוצר ילד? הם ניסו, גם אחרי ביטול היצר. כי אם אין שום אפשרות להנאה, אז אין אפשרות ליצירת חיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן בנו יצר הרעיות, ויש איזה תפקיד. יש איזה תפקיד אחד כהמשך ליצירת המין האנושי. יש איזה תפקיד שני כחיבור בין איש לאשתו. ויש איזה תפקיד שלישי לא רק כדי ליצור את הדברים האלה, אלא שלהנאה עצמה יש תפקיד. כשהיא באמת חלק מהחיבור בין איש לאשתו, מההולדה, זה נותן עוצמה יותר גדולה בחיים. עוצמה יותר גדולה בקשר בין איש לאשתו, עוצמה יותר גדולה אחר כך בילד. מצד אחד, גם במצבים האלה, גם בין איש לאשתו, אנחנו צריכים לשמור על קדושה, וצריכים לדעת שהעיקר זה לא המגע. העיקר זה החיבור בין איש לאשתו, החיבור הרוחני בין איש לאשתו, היצירה המשותפת. המטרה ביחד ליצור קדושה וליצור חיים, זאת המטרה. ואז האמצעי הוא טוב, אפשר גם ליהנות ממנו. זה בסדר. אבל לא להתבלבל. גם בין איש לאשתו, לא להפוך את האמצעי למטרה. יש לנו מטרה גדולה. מטרה גדולה, עצומה, ליצור חיים ולהתחבר בין איש לאשתו. מצוין. כאן, כשאתה זוכר את המטרה, האמצעי הוא לא רק בסדר, אלא להפך, הוא טוב. האמצעי הוא טוב כשהוא עוזר לך ומקדם את אותה מטרה גדולה. ועד כדי כך שהרב סולובייצ'יק מתבטא באיזה מקום באדם וביתו, נישואים שאין עמהם מתענוגות הבשריים ומנאווה החושנית סותרים את טבעו של האדם ומן הראוי לפרקם. זה אולי בצורה קצת קיצונית. עכשיו, למה אני אומר את כל הדברים האלה? אנחנו דיברנו פעם שעברה ואנחנו נדבר פעם הבאה. איך אנחנו עובדים על הדחפים האלה? מה עושים איתם? אבל מה שראינו עכשיו, שהדחפים האלה נובעים מנקודה אלוקית גבוהה, ולהפך, ככל שאנחנו יוצרים חיים יותר, כמו שאמר הרב קוק, כך הדחפים יותר חזקים. אנחנו לא חושבים שאנחנו מנסים לבטל אותם מן העולם, אנחנו מנסים לנתב אותם, ולהפך, אם נדע לנתב אותם ולא להשתמש בהם בצורה לא נכונה, אז כשיהיה צורך למצב הנכון בין איש לאשתו, הם יהיו בעוצמה הרבה יותר גדולה. כלומר, אנחנו לא מנסים לבטל אותם, אנחנו מנסים לנתב אותם למקום הנכון, ולכן לבטל אותם במקומות הלא נכונים, וכאשר הם יהיו במקומות הנכונים, וכאשר הם יהיו בתור אמצעי לקדושה ולחיבור בין איש לאשתו, הם יהיו הרבה יותר חזקים מאשר אדם שמשתמש בהם בצורה לא נכונה בכל מקום, בשוק, בעיר, ועל ידי כך הורס את אותו כוח עצום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לבנות ולשכלל עולם. טוב, בעזרת השם, פעם הבאה נמשיך.